ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל וברק סרי.
בוקר טוב ברק סרוש. בוקר טוב. מה נשמע? מה קורה?
אתה מרגיש?
ברוך השם. בוא נראה רגע מה היה אתמול.
7-2.
7-2.
קיבלתם 7-2 בפטריוטים.
טוב, מוצש, בסדר, סביר.
חדשות שלכם היו 6.2.
טוב, זה יוצא משבת, אנחנו לא שודרים בשבת.
חדשות 12, 19.9, כמעט 20% רייטינג.
כן.
חדשות 13,
כן, טוב, עזוב, הנתוני אמת שונים, אנחנו יודעים שזה... זה, אני שומע... כן, בקרוב יתבררו דברים, בעזרת השם, בקרוב. אתם תבינו על מה מדובר, בקרוב. לכן, אגב, הם לא מוכנים שהרייטינג יהיה באות ויס וכל הדבר הזה, כי הם לא רוצים שנדע את האמת.
ואני מזכיר לכם את מה שאמרתכם כבר כמה פעמים, נציג של ערוץ 14 עובד בוועדת המדרוג, וחוץ ממנו נציגים של איגוד המפרסמים ואיגוד הפרסומאים.
שהנציג הזה יודע מה קורה בפאנל?
בוודאי. איגוד הפרסומאים ואיגוד המפרסמים.
מי הנציג?
שתבינו רגע מה, עוד פעם, הוא כל פעם מחטט לך, לא שזה דבר הכי חשוב, אבל זה הכי חשוב לו. יש בוועדת המיגוד, ועדת המדרוג, אנשים מאיגוד המפרסמים והפרסומאים, אנשים ששמים את הכסף, בעלי החברות,
הכל פייק, הכל
פייק, שרוצים לדעת היכן להשקיע את כצפם כדי שהעסק שלהם יקבל את הפרסום הטוב ביותר, האפקטיבי ביותר, המתאים ביותר. אז הם ישקרו את עצמם, הם ינפיקו נתונים שקריים כדי לדפוק את העסק שהם עומדים בראשם. אינוני, לא ככה.
בוא אני אגיד לך יותר מזה, היום אני אפרסם שאחת החברות מפיצה ממירים, כן, שאין בהם ערוץ 14.
ממירים שנמצאים בבתים של אותם 700 אנשים?
לא של 700, בכלל. שאין בהם ערוץ 14.
אני רואה שאתה מפרסם כל פעם שבבית חולים הזה...
לא, אני אצלם וידאו.
בסדר, אני, אתה יודע מה, תגיד לי, אתה מקבל על כל דבר כזה? באמת, אמיתי אני אומר. זאת אומרת, נגיד, אתה גוזר חלקים מכל, נגיד, חברה שחוזרת לפרסם בערוץ 14, או שמפרסמת בערוץ 14, בעקבות מחאתך עזה, בכל הפלטפורמות שלך, אתה מקבל על זה משהו? כי אם אתה לא מקבל את הפרייר, אם אתה מקבל, שפו, אני מעריך.
אני רואה שנורא חשוב לך כל הזמן לדעת כמה אני מקבל, מה אני מקבל, כמה כסף אני עושה. מה הקטע, סרי? מה האירוע?
שמע, רואה את השערה, שוב שערה, שערה נוספת. אתה יודע, אני רואה שישראל היום נדרשו לה, ואתר וואלה, למה אתה כותב שאתר וואלה זה אתר של כלבים וחתונים? לא יפה, היית עורך שלו?
שיחתתי את ביבי.
ואתה עובד באחסן יש...
לא, עכשיו תקשיבו לקטע, באמת. זה, הנחמה היחידה שלי באירוע הזה, כן? היא שביבי עובר את הדברים האלה 30 שנה. 30 שנה, אבל בעוצמות יותר גדולות. אתמול, אמש, דיברה דורון שטיינבכר. העלתה סרטון, היא שוחררה לפני שבועיים. יכולה טיפה להוריד את הטיטיטי הזה? תודה. טיפה. כן, תודה. עכשיו, היא העלתה סרטון מקסים. באמת מקסים, שובה לב. ומלא חן, ואפילו הומור עצמי. אפילו הומור עצמי. שהיא אמרה בסוף, אני לא בעזה... והיא אמרה, אתם מכירים אותי כבלונדינית שלובשת ורוד, מי שהקשיב לסרטון עד הסוף, זה היה איזה 3 דקות, אז היא אמרה בסוף, אני כבר לא בלונדינית, אתם מכירים אותי כבלונדינית שלובשת ורוד, אני כבר לא בלונדינית ואני יותר לא אלבש ורוד. ואני חשבתי שזה מקסים, אז צייצתי את זה וציטטתי אותה והוספתי סמיילי, כן? עכשיו, כל הרשת התחילה לגוש, כל התרעלה ממיכל פעילן, דרך רם שפע, דרך מי עוד אנשים אני מנסה לחשוב שמכירים, אני לא זוכר כבר מי, כל מיני אנשים, מלא שלא מכירים, תגובות, הם כנראה הפיצו את זה בקבוצות, כי אני רואה מלא תגובות אצלי לציוץ, של כל מיני אנשים בלי עוקבים, מלא בכללות, בזה, מאחל לך גיהנום, מאחל לך זה שאתה תחטף, כל מיני, דברים מטורפים, כן? הקטינו לעשות, אתר וואלה, ואתר ישראל היום, שאלו את הדבר הזה, עם ציטוטים נגדי, ושאני בכוונה, ואני מפלג ומסכסך, ויורד על חטופה, והכל פייק. הכל פייק. וזה עדיין באתרים שלהם, זה עדיין בוואלה. התקשרתי לאורחים, אמרתי להם, תגידו, אתם מטורפים? אתם פשוט, אתם מכונות רעל. גם לאורך הראשי של וואלה, וגם לאורך הראשי של ישראל היום התקשרתי, וזה עדיין בעמוד שלהם. זה עדיין בעמוד שלהם, הם כאילו שינו עכשיו את הכותרות ושינו את זה, אבל זה עדיין בשביל לעשות טראפיק על השם שלי, כי השם שלי עושה טראפיק, שנכנסים בי, אז מעורר, והם מדברים על מכונת רעל. ואלה מדברים על מכונת רעל.
אגב, העורך הראשי של וואלה זה אחד שהביא אותך כאן לתחנה, או צלקובניק.
הוא עדיין העורך הראשי של וואלה.
אני רוצה להגיד משהו, באמת, שילמד כמה אני כן בביקורת שלי עליך. אני מאמין לך שלא התכוונת להסתלבט.
באמת, תודה רבה, סמי.
אתה לא מעריך את זה?
לא, אני לא מעריך את זה.
לא מעריך את זה.
לא מעריך את זה. לא מעריך את זה. תודה שאתה מאמין לי.
אני מאמין לך.
שציטטתי אותנו, באמת.
לא, תראה, פרסמת, לא. מי שלא ראה, יש שם בסוף אימוג'י של סמיילי. בא ואמרו לך, תקשיב, זה רגיש, חטופות. הסמיילי הזה התפרש שאתה איזה סוג של... הסתלבטות עליה, איזה סוג של לגלוג על הדברים שהיא אמרה.
אין לי כוח, סליחה על המילה, אין לי כוח לפיגור. אין לי כוח לפיגור שלכם.
אמרתי לך שאני חושב...
אין לי כוח לפיגור שלכם.
אוקיי, 100%. אני אמרתי, תראה, אתה מתעצבן, אתה מתעצבן.
לא, כי זה באמת...
תראה, אני בא, אתה מבין, אני בא ואני אומר לך,
אתה מאמין לי, וואי, יצאת לארג', אתה מאמין לי, תודה.
אז בסדר, תראה, קראו לך את הצורה, אמרתי, וואלה, אני לא חושב שרצית להסתלבט עליה. אמרתי זה גם ללא מעט חברים, חבר'ה, עזבו אתכם, יש מספיק דברים רעים להגיד על אילון מגל, מספיק דברים על כל מיני ציוצים שרי טעם, ועל כל מיני התלכלכויות, ועל כל מיני דברים לא טובים. אז אני לא חושב שהוא רוצה להסתלבט על משוחררת גדויית שבי טריה, אבל אתה יודע מה? שוב הכזבת אותי, ואני אגיד לך למה. עזוב עכשיו את הרייטינג, דיברנו על זה מספיק. ביום שישי מפרסם יובל קרני בידיעות אחרונות, הכתב הפוליטי של האחרונות, סקר הליכוד הגדול. מה זה סקר הליכוד הגדול? בדקו את המתפקדים. עכשיו, את המתפקדים וקבעו מי פופולרי, מי פחות פופולרי, ברשימת המועמדים, השרים והח"כים של הליכוד. בין היתר הכניסו את ינון. עכשיו, ינון, שבאמת מדבר על עצמו הרבה פעמים במושגים של היורש הגדול של בנימין נתניהו, האיש הכי פופולרי בימין.
אני מדבר על עצמי.
האיש הכי פופולרי בימין, האיש היחיד שיכול להיכנס לנעליו ה... בוא נגיד, עזוב, לא גדולות של נתניהו, בסדר? קיבל שומו שמיים רק את המקום ה-12 וה-13 ביחד עם אבי דיכטר. ומי לפניו? טלי גוטליב מקום שלישי, אלמו כהן מקום שישי, בועז ביסמוט ועוד. אני, האמת שהתאכזבתי, באמת ציפיתי שתקבל מקומות הרבה הרבה יותר קבועים.
כשאתה אומר שאתה מתאכזב, אני מאמין לך. אני מאמין לך.
תודה,
כי אני יודע שאתה איש אמת.
תודה,
אני יודע שאתה איש אמת.
תודה, אני מאוד מעריך את זה. והתאכזבתי, כי ציפיתי שאתה תהיה לפחות בחמישייה הראשונה, שלא לומר שלישייה ראשונה של האנשים הפופולריים בקרב מתפקדי הליכוד, שזה, מי שלא יודע, הגוף שבוחר את הרשימה, בוחר גם את שבוש התנועה, וראש הממשלה עם הליכוד מנצח, ובוחר את הרשימה, אז שרבבו את ינון, ויש מה לעשות. יש עוד הרבה עבודה, ינון, יש לנו עוד הרבה עבודה, כדי לקדם אותך, לא הצלחנו עם הרייטינג.
למה משרבבים אותי, אבל בתוך הרשימות האלה, אני לא מבין.
בסדר, שרבבו, א', לא שואלים אותך, אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה, הכניסו אותך. יש לנו הרבה עבודה, אנחנו לא כך מצליחים בעניין הרייטינג, אנחנו גם נעבוד על הרייטינג, אבל בעניין הפוליטי, הפופולריות שלך בקרב מתפקדי הליכוד, יש לנו עוד הרבה הרבה מה לעשות, להרים אותך גבוה לחמישייה שלישייה הראשונה, בוא, אנחנו, יש עוד דרך ארוכה.
תראי, אל תתאמץ, אמרתי שאני לא רוצה ללכת לפוליטיקה, טוב לי מה שאני עושה, ברוך השם, יש ברכה בעמלי, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, אני רואה שאתה דואג כל הזמן, מה יהיה עם העתיד הפוליטי שלי, כמה אני מרוויח, מה אני עושה.
אבל תמיד מהכיוון החיובי. תמיד מהכיוון החיובי.
אתה רק
חיובי ומפרגן.
אתה רק מפרגן, אינך תמיד טובה. אתה יודע, יש... בפרקי אבות, כאילו, מהי המידה הטובה?
נכון.
אז אחד, בוא נצטט את
פרקי אבות,
כן.
אז תמצא.
אז אחד אומר, עין טובה. אתה עין טובה.
נכון, תודה.
בדיוק, זה שמך השני.
תודה.
בהגדרה של המילון, במילון עין טובה זה ברק סרי.
תודה. אתה יודע, אין כמו פרגונים הדדיים על הבוקר, אתה מפרגן ואני מפרגן, ואנחנו באמת באווירה טובה. תשמע, אתה יודע, אנחנו שומעים את החטופים חוזרים, היה מרגש מאוד 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 לראות אתמול עוד שלושה מחטופינו חוזרים, ואתה יודע, אני חושב שהוויכוח...
הנה, יקבל... אמר להם,
אופה.
צור הוא איזוי דרך ישרה שידבק בה האדם.
כן.
מי זה אמר להם, אגב? מי זה אמר להם?
טוב, עזוב את זה עכשיו.
לא
עזוב,
חשוב.
בוא נלך זה.
נראה לי, אם לא...
טוב, עזוב, אחרי זה, בהפסקה, בהפסקה.
רבי אליעזר אומר, עין טובה. יפה. אתה רבי אליעזר.
יפה, תודה.
רבי יהושע אומר, חבר טוב.
אתה רואה איך פתחנו את זה באווירה טובה.
רבי יוסי אומר,
אתה אומר שאני עין טובה, אני אומר שאני מאמין לך, אנחנו באווירה מצוינת.
לפחות לפרקי אבות תיתן כבוד, לפחות לפרקי אבות. אמר להם, צאו, ראו, איזוהי דרך ישרה שידבק באדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד.
כן.
רבי אלעזר אומר, לב טוב. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. מי זה רבי אלעזר בן ערך? זה לב טוב. לב טוב, טוב שמכלל דבריו דבריכם.
כן.
לב טוב.
יופי.
אתה לב טוב.
אני לב טוב, כן. ואני מאמין לך, ותראה איך פתחנו את השבוע באווירה טובה, בפרגון הדדי, כמו שצריך, ואנחנו ממשיכים קדימה. תשמע, אני חושב שהוויכוח לגבי האם ההפגנות טובות, לא טובות, די הוכרע עם השחרורים האחרונים, בחמישי שמענו אנשים שחזרו משבי חמאס אתמול, וכולם מספרים כמה הם התרגשו, וכמה הם התמלאו כוחות, וכמה היה להם טוב לראות, אפילו באלג'זירה וברשתות עוינות אחרות, את ההפגנות שעשו למענם, את הקרב שניהלו המשפחות עבורם. ואני זוכר איזה אחד החטופים אומר שהוא לא ידע, הוא לא נתנו לראות טלוויזיה, והוא לא ידע, הוא חשש ששכחו אותו. וזה היה קשה לו, וזה שבר אותו נפשית. ואני אומר, אני חושב שהקרב הזה הוכרע, כי באמת התנהל כאן בחודשים האחרונים, ואתה היית בין המובילים של הקרב שאמר, ההפגנות מחלישות, ומחלישות ולא טובות ומחזקות את החמאס, אז לא, אינון, אינוני, ההפגנות והקרב הקשה שניהלו המשפחות, באמת קרב הירואי בצורה מכובדת, בצורה באמת אי אפשר שזה לא ייכנס ללב המאבק שהם ניהלו, חיזק את החטופים ועשה להם טוב, ובאמת רוחם של חלק מהם שהיו חשופים לזה לא נשברה בשבי הקשה, בתנאים הקושים, אתה יודע, סגרו אותם בכלובים, וזה עשה טוב, ולכן כל מה שאמרת, וכל מה שאמרתם, וכל מה שניסיתם לרמוז, שכאילו ההפגנות האלה, והלגלוג על כמה הגיעו להפגנה הזו במוצאי שבת, וכמה זה, והנה זה דואך, אז, וכל אחד מהם גם אמר, ממש, כמעט אחד אחר השני, כל מי שדיבר, תמשיכו להפגין, ותמשיכו להילחם, וזה נותן להם כוחות, והם מבינים שלא שכחו אותם, ולכן זה חשוב,
okay.
ולכן חייבים להמשיך טוב. עם זה, ולהמשיך בסדר. להפגין, okay. ולהמשיך לעשות הכל, טוב. עד תודה. שאחרון החטופים יחזרו.
תודה. מעניין מאוד, תודה.
מעניין מאוד, תודה. וביום שלישי זה מעולה. יש פגישה בין ראש הממשלה.
טוב, תן לדבר, נו.
רגע, מילה, אני מאוד מקווה שהפגישה הזאת, השורה התחתונה שלה תהיה השלמת העסקה.
אוקיי.
תודה רבה.
טוב, קודם כל, לגבי ההפגנות, אנחנו הרי יודעים מה ההפגנות האלה עושות, או עשו, כן, לחמאס. ונכון שזה מחזק את החטופים שהם יושבים, והם רואים את ההפגנות ורואים את הדבר, אבל יש מצב, שכשחמאס רואה את הדבר הזה, כמו שהתברר, מהמסמכים שיצאו מחמאס, זה מחזק אותו ומעכב את השחרור של החטופים ששוחררו. לכן, יותר חשוב שהחטופים האלה ישתחררו מהר ולא לחזק את לב חמאס, ולא להקשיח את ליבו של פרעו על ידי זה שלוחצים על הממשלה ועל נתניהו ומחלישים אותו במסע ומתן. זה יותר חשוב ברק סרי שהאנשים האלה יהיו יותר בבית, יותר מהר. ואם יש מצב שלולי הטירוף והטרפת של ההפגנות ושל האופוזיציה ובתקופה מסוימת חלק מהקואליציה שיצרו משברים בתוך החזית הישראלית, בתוך המסע ומתן, יכול להיות שהחטופים האלה היו חוזרים יותר מהר הביתה. אז לפני שמתדרים ואומרים שזה חיזק את החטופים, צריך גם להבין שיכול להיות שזה השאיר אותם בבור, כן, בבור, בתוך המנהרות, יותר זמן, ושאנשים נשארו שם. כי אם ישראל הייתה חזקה, חזית אחידה, במסע ומתן, ולא מייצרים פה משברים ומחלוקות בתוך ישראל, אלא היינו כגוש אחד, אין ספק שמצבנו היה יותר טוב במסע ומתן. גם מול החמאס, וגם מול המתווכות, וגם מול האמריקאים. אין ספק בזה. כשישראל מאוחדת, כשישראל כגוש אחד, תמיד אנחנו יותר חזקים ומשיגים את הניצחונות שלנו יותר מהר. ואתם בהתנהלות הזאת שלך כל הזמן, וראיתי שכבר צייצת על דרמר, שכבר תקפו אותו ברחוב במהלך בשבת, שעכשיו הוא המטרה החדשה שלכם. אתם מפלגים ומסכסכים ומחלישים, מילא זה, אתם מחלישים את עמדת ישראל, ופוגעים ופגעתם במסע ומתן, ופגעתם בשחרור החטופים. זה הדבר הנורא, שזה על הגב של החטופים, מילא שאתם מסכסכים, מילא שאתם פוגעים, פגעתם בחטופים, זה הדבר הנורא. אז עכשיו אתה בא ואומר לי, כן, זה חיזק אותם? מה הדבר האמיתי שזה עשה להם? זה האירוע. תקשיב לג'יי סטריט, תראה, אפילו טל שניידר, שהיא אולטרה שמאל, כן? עיתונאי טל שניידר, באיזה כנס עם ג'יי סטריט, עם נדב, איך שקוראים לו, נאסר, איך קוראים לו? נדב תמיר, נדב תמיר, מנכ"ל ג'יי סטריט ישראל, שהם עצרו, פנו לבלינקן, שיעשה אמברגו על ישראל. תקשיב, זה פשוט לא יאמן.
ג'יי סטריט, נו, אפשר...
כן.
ממהם אתה לוקח דוגמה.
אתם כולכם פגעתם בישראל. טוב. אתם רק בשביל לפגוע בנתניהו, תוך כדי מלחמה.
טוב.
שרפתם את המדינה, תשמיעי לי רגע את הקטע הזה, תקשיבו, זה לא יאמן, בבקשה. יואב, תסביר בבקשה פה לשקד מה לשים. הנה,
17 סנאטורים הצביעו נגד לתת לישראל חימוש עכשיו בדצמבר, וג'יי סטריט, לתדהמתי הרבה, תמכו בהם, ופשוט, אתה יודע, תחושת ההפקרה והיחס מג'יי סטריט הדהימה אותי, לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה מארגון יהודי שהוא מגדיר את עצמו ציוני. תסביר את זה.
מה שהצביעו הסנאטורים ומה שתמך ג'יי סטריט זה לא בלעצור חימוש לישראל, אלא בלהבהיר לישראל שהסיוע האמריקאי הוא לא בלנק צ'ק.
אוקיי, זה יספיק לנו. הוא מתחיל להסביר, כן, זה לא בלנק צ'ק, כן, בבקשה, הוא מסביר למה זה. אתה מבין על מה אני מדבר איתך?
תקשיב, הקריאה שלך לאחדות באמת מעוררת התרגשות גדולה. זאת אומרת, ינון מגל, שאתה שם את השם שלו, אתה פותח מילון, פעם היו מילונים, אתה רואה, אתה אומר, מהמילה אחדות, אתה רואה את התמונה של ינון, מה לך ולאחדות? מה ולך ולאחדות? החברה הישראלית כולה, אתה הרי באמת פועל שנים נגד האחדות ונגד כל מה שמריח האחדות. עכשיו בוא נהיה ישרים עצמנו, ואני נותן לך קרדיט שיש בך עוד טיפה של אינטגריטי. הסיבה שיש עסקת חטופים זה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והמיליארדרית מרים אדלסון, צנועת נפשה של שרה נתניהו. זו הסיבה. הרי זה לא מקרי שבאותו יום, איך הוא אמר, באותו יום אני רוצה להיכנס לבית הלבן ואני כבר רוצה לראות את תחילת העסקה, אמר טראמפ, וזה קרה. זה קרה. זה רק בזכות הנשיא טראמפ, וכמובן חיילנו הגיבורים, הנופלים והחיים, שהם ראש וראשון, ראש וראשון למצב שהגענו אליו. אז זה קודם כל הנשיא טראמפ במיליארדרית בשם מרים אדלסון, הבעלים של ישראל היום, שמאוד מאוד רצה את החטופים, תרמה 100 מיליון דולר לנשיא טראמפ, והנשיא טראמפ, כמו שאנחנו מכירים אותו, מאוד מאוד קשוב לאנשים שעזרו לו, תמכו בו, כמובן שילמו כסף, ראו את היחס שלו לאלון מאסק, שתרם מאות מיליונים. זו הסיבה. זו הסיבה. תפסיקו לבלבל את האנשים, ותפסיקו להרבה ולקשקש קשקושים, אם רק הייתם, ואם לא הייתם, ואם כל... הייתה לפי שלושה אנשים לא כותלי קנים, האלוף יואב גלנט, רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, רב אלוף במילואים בני גנץ, הייתה עסקה לפני מספר חודשים במאי-יוני על השולחן, היא טורפדה. למה היא טורפדה? אני בהזדמנות אביא לך שוב את הסינקים שלהם, ואתה תשמע מה הם אומרים ומי טרפד. אז זוב, לא, בוא לא נלך לעבר, פנינו לעתיד. ואם אני אומר פנינו לעתיד, למה הזכרתי את רון דרמר? כיוון שבאו אליי שני אנשים בימים האחרונים לתקשיב, חייבים לשים עין על השר רון דרמר. קודם כל לגבי רון דרמר, למי שלא מכיר, רון דרמר, בחור שנולד בארצות הברית, עלה כאן בדעתי בגיל 26, לא שירת בצבא, מאוד מאוד קרוב לנתניהו, מאוד קרוב, איך אומרים עליו, הבן שהוא היה רוצה, זה רון דרמר. הוא לא נבחר ברשימה של הליכוד, הוא מונה לנתניהו שנייה אחרי הבחירות כשר, אני יודע, נושאים אסטרטגיים, אבל הוא שר החוץ בפועל. רון דרמר הוא שר החוץ בפועל, הוא באמת המוציא והמביא בעניינים הכי חשובים. ורון דרמר אומר בימים האחרונים, מה פתאום להשאיר את חמאס? חייבים לחזור למלחמה. עכשיו, מה זה לחזור למלחמה? מה זה לחזור למלחמה? גם אם הוא לא אומר את זה, לחזור למלחמה בשלב הזה, זה אומר שבשלב השני, אם נניח, אם נצלח את השלב הראשון, כל עשרות החטופים חיים ומתים נשארים בעזה. זו המשמעות. עכשיו, הוא איש מאוד קרוב לנתניהו. הוא איש מאוד מאוד קרוב לרבים מראשי המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית. בזמנו, בשעה ממשל דמוקרטי, היו שולחים אותו לעשות מאומות אצל הרפובליקנים נגד הנשיא הדמוקרטי. עכשיו יש לו, המפלגה השלטת זה המפלגה הרפובליקנית. הוא גם מאוד קרוב לנשיא טראמפ והוא שומע אותו, והוא זה שהיום אמרים נתניהו לוושינגטון לפגישה המכרעת ביום שלישי, שבפגישה הזאת למעשה תוכרע העסקה, האם אנחנו נלך לשלב השני. אגב, מחר מתחיל המסע ומתן על שלב ב', מחר מתחיל המסע ומתן על שלב ב', ביום שלישי יש כאמור את הפגישה המכרעת, והשבוע אנחנו נדע האם אנחנו הולכים באמת להשלמת העסקה, לסיום המלחמה, אולי האמריקאים כבר יש להם תוכניות, אולי, לא, אולי כנראה, בטוח, לנורמליזציה עם סעודיה, או שדרמר יצליח לשכנע את הנשיא האמריקאי שאנחנו חייבים לחזור לעזה להילחם, למגר את שלטון חמאס, מה שלא עשינו שנה וארבעה חודשים, לצערנו, ולמה לא עשינו את זה? כי כשהיינו מדברים, אבל מה יהיה ביום שאחרי, אז ינון והחברים שלו היו מגריחים, מה אסטרטגיה? מה עם היום שאחרי? אז הנה הגיע היום שאחרי, ולבושתנו, באמת לדאבון ליבנו, אנחנו רואים שביום שאחרי, חמאס באופן כזה או אחר שולט ברצועת עזה. ברצותו ביום חמישי יש בלגן שלם בשחרור, אלפים שצובעים על הרכבים של האום, וברצותו הוא מחזיר את החטופים כמו טטלה, כמו שהיה אתמול. ולכן השליטה שלו היא אבסולוטית, וזה אחרי שנה וארבעה חודשים.
אוקיי.
ולכן, לא, רגע, תן להשלים, רגע, תן להשלים, בסדר. בסדר, מדבר, גם אתה מדבר. ולכן אני אומר, תשימו לב, ביום שלישי העסק הזה יוכרע, וזה לא רק זה, יוכרע, אתם ראיתם, אם הייתה שמחה אמיתית, אותנטית, בשנה וארבעה חודשים, הקשים מנסו שעברנו, זה באמת שחרור החטופים, זה חייב להסתיים.
ינון, תענה בבקשה, כי יש לנו מורן חשוב.
אין לי מושג מה אתה רוצה.
אין לך בסדר, אין לך מושג. מספיק לי שלמאזינים יש מושג, לך זה לא חשוב, פחות חשוב.
אתה מדבר על לעשות את השלב ב', יש לך מושג וזה שלב ב'?
כן.
כן, עוד לא התחיל המסע ומתן, עוד לא התחיל המסע ומתן, הוא רוצה כבר את שלב ב'.
השלמת העסקה.
כן, השלמת העסקה, אתה יודע מה חמאס דורש, מה המחירים, הפסקת מלחמה, השארת חמאס, כן, השארת הזרוע הצבאית של חמאס, יציאה מכל רצועת עזה, השארת האיום מרצועת עזה, שחרור כל המחבלים, כולל כל האיקסים שישראל לא מוכנה לשחרר, כולל כל הנוחבות, אבל כן, אבל אנחנו רוצים את שלב, והוא יסכל את שלב ב', עוד אין שלב ב', אבל הוא יסכל את שלב ב'. רבותיי, אתם פשוט סתם מקשקשים, אתם סתם מקשקשים, כמו שעשיתם כל השבועות, כל החודשים אגב. כשתקעתם את העסקה, אגב, שלחו לי פה ציטוטים של ראש השב"כ, כשהוא אומר שההפגנות עלולות להקשיח את חמאס, ולעכב את השחרור של החטופים. ראש השב"כ אומר את זה. אז עכשיו אתם עושים אותו דבר, מה אתם עושים? נותנים כוח לחמאס. אתה עכשיו נותן כוח לחמאס, אבל זה בקבוע אצלכם. זה בקבוע אצלכם. אתם מחזקים את חמאס. אתם מקשיחים את לב פרעו. זה מה שאתם עושים. זה מה שאתם עושים, בטמטום, באיוולת, בקשקוש. מה, אתם נורמליים? עכשיו האירוע הוא, לפי מה שאני מבין, באמת פגישה מאוד חשובה ביום שלישי, אני מבין שיחסית, אנחנו מיושרים מאוד עם האמריקאים. האנשים שנפגשו עם ויטקוף, היו מאוד מרוצים. הם, בניגוד לממשל הקודם, רוצים לנצח את חמאס. כולם רוצים להפסיק את המלחמה. שני הממשלים רוצים להפסיק את המלחמה. רק הם רצו שאנחנו נפסיד, ואלה רוצים שאנחנו ננצח. זה ההבדל. האמריקאים אומרים לנו, אתם יכולים להשאיר את המוצבים בדרום לבנון, כל עוד חיזבאללה מפר את ההסכם. אנחנו נלך איתכם על הביטחון שלכם. האמריקאים רוצים שנשמיד את חמאס. האמריקאים רוצים שננצח. האמריקאים רוצים שננצח את איראן, שלא יהיה להם גרעין, הם באמת איתנו. גם האנשים שפגשו את ויתקוף, אתה לא מתבייש, למרים אדלסון אתה מודה.
מודה לה מקרב לב.
לאדלסון.
מרים אדלסון שהייתה על אוזנו של הנשיא טראמפ.
אין לכם מושג על מה אתם מדברים.
לך יש מושג.
אין לכם מושג על מה אתם מדברים. ויתקוף בעצמו אומר, למי שאומר, אנחנו סגרנו, לחצנו שתסגרו את העסקה שאתם הבאתם. מה אתה חושב, שאדלסון הביא את העסקה הזאת? מה אתם מקשקשים?
איך זה קרה במקרה עם הכניסה שנעשית?
מה אתם מקשקשים? מה נראה לך, שדדי ברנע, כאילו, הוא חיכה לאדלסון?
כן, כן, כן.
בסדר, זאת הרמה.
איך זה קרה בדיוק עם הכניסה שנעשית?
זה לא דיאלוג עכשיו.
אבל תסביר לי רק.
זה לא דיאלוג עכשיו. זה לא דיאלוג.
מקרה?
סרי, לא הפרעתי לך, כן. תודה.
תודה לך.
היה הסכם. חמאס בסופו של דבר קטר כפתה עליו להתפשר בסוגיה של פילדלפי ובסוגיה של הפסקת המלחמה בהסכם שכבר היה סגור לפני זה, הרי כבר חודש אמרו הנה זה מגיע, הנה זה מגיע הנה זה מגיע, הנה זה מגיע ובסוף עשו את הקווץ' וזה היה מסע ומתן לא אדלסון, רק בשביל לא להגיד תודה לנתניהו, הם אומרים תודה לאדלסון, זאת הרמה. שלום יובל בר-און.
שלום, בוקר טוב, ינון, בוקר טוב, ברק.
בוקר טוב. בן הזוג של שיר, ביתו של קיד סיגל, שחזר אתמול משבי חמאס.
נכון.
היי, מה שלומך?
וואו, קשה לי לתאר במילים, תחושה מטורפת, בתוך המציאות המורכבת שאנחנו חיים, אז ככה, עין אחת מאושרת ועין אחת דומת, אבל היום אני מרשה לעצמי להגיד בעיקר אושר.
תגיד...
פגשת אותו?
עוד לא, האמת אני מסיים איתכם, אני מרים קלאש לפגוש אותו, לנו חשוב לתת ביום הראשון את הספייס למשפחה הגרעינית, לעשות את זה בהדרגה, בקצב שמתאים לקיט, אבל נתנו לי את האוקיי, אז אני טס לשם.
רגע, אתה, כמה זמן אתה עם שיר, הוא מכיר אותך?
כן, בטח, שיר ואני ביחד מעל 4 שנים, התארסנו חודש לפני השביעי באוקטובר, וחיכינו לקיט שחזור בשביל להשלים את המהלך ולהתחתן, כן, זה גם על הפרק.
מתי איזה תוכנן?
עוד מוקדם להגיד, החתונה המקורית הייתה אמורה להיות באפריל הקודם, בדיוק אז חמאס הוציאו סרטון טרור פסיכולוגי של קיט יחד עם חטוף נוסף, אומרים ערן, וזה הייתה עבורנו מעין מתנה ממנו לחתונה שלא קרתה. ואולי אפריל הקרוב, אבל נראה לי אני עוד קצת מקדים את המאוחר.
תגיד, מה השיר מספרת?
זה מה שאנחנו שומעים ורואים בדיווחים, סך הכל מצבו הבריאותי תקין, הוא הוריד הרבה במשקל, הוא חיוור, הוא עבר הרבה דברים ואני מאמין שעם הזמן דברים עוד יצופו והתגלו, אבל קיט כמו שאנחנו מכירים אותו, ידע לשמור על עצמו, ידע לשמור על הסובבים אותו, הוא איש חזק ומדהים, הוא איש של טיפול, ונראה שהוא השתמש בכלים שהוא רכש לאורך החיים כדי לשרוד שם בתנאים באמת לא אנושיים.
מה באמת שיר מספרת? ראה מפגש מקסים, ראינו אתמול את המפגש ככה,
ממש, אי אפשר להישאר אדישים.
הבנות, עם אביבה, מה במעט שהוא ככה דיבר איתם, מה הוא בכל זאת מספר, שאפשר לפרסם?
אז אני לא רוצה, אתה יודע, עוד להקדים את המאוחר ולהגיד בקולי, אני גם באמת לא שמעתי יותר מדי ככה הנחיות שקיבלנו מאנשי המקצוע, מאנשי הטיפול, זה לא להמיס בשאלות ולתת למי שחוזר ככה בקצב שלו לשתף ולספר. נשמע שעה לא פשוט, אבל נשמע שהוא שמר על עצמו. כמו שאנחנו מכירים אותו באמת בחוסן ועוצמה מדהימים. כן, זה
בגדול. שיר ילידת פרעזה ואתה חיפאי, נכון?
אני מטבעון ליד חיפה. מטבעון,
ובשירה באוקטובר הייתם בחיפה. כן, תספר לי מה אתם זוכרים באמת מאותה שבת, ומה אתם יודעים על ההורים של שיר, מה שמעתם על ההורים של שיר בזמן אמיתי?
אז כן, יום שחרוד לכולנו, קשה לשכוח, באמת אמא שלי העירה אותנו לקראת 8 בבוקר, אמרה שמשהו מתחולל בדרום, ישר ניסינו ליצור קשר עם ההורים של שיר, הם לא ענו אבל התכתבנו בוואטסאפ, ובאזור 10 בבוקר הייתה הודעה אחרונה, מהפך ל-V1, מאז לקח עוד סדר גודל יממה וחצי עד שהבנו שהם נחטפו, זה היה על סמך עדות ראייה של שכן שראה אותם נלקחים, ואז היינו די בעלתה תקופה, אחרי 51 יום אביב החזרה, וזה היה אושר אילאי, וזה גם שפך לנו הרבה אור על תהליך החטיפה מהצד שלהם, ועל השירות בשבי שהייתה משותפת לשמחתנו, אבל כל זה מלפני יותר משנה, מאז אביבה עזבה את קית באמת בפרידה קורעת לב עם הרבה אשמה שהיא יוצאת ומשאירה אותו שם, הייתה בטוחה שעוד כמה ימים הוא גם מגיע, כי זה מה שהמחבלים אמרו לה, גם אנחנו היינו בטוחים, היינו באופוריה של החזרה, ואז עברה, מאז עברו יותר משנה מאוד קשות של ציפייה והמתנה ומלחמה ומאבק ומה לא, והנה גם קית חוזר אלינו ועוד חטופים חוזרים אלינו, וזה מראה שזה אפשרי, ובאמת את ההתעלות הזאת שאנחנו חווים עכשיו, אני חושב שראויים לה קודם כל כל החטופים שעוד בשבי, ואחר כך כמובן המשפחות שלהם, ומי שלצערנו לא יזכה לחבק, אז לפחות להשיב לקבורה ראויה, זו החובה שלנו, זה מי שאנחנו, זה עם ישראל, וזה מראה שזה אפשרי.
מתי קיבלתם עוד חיים אחרון ממנו לפני השחרור?
היה לנו את הסרטון, מה שתיארתי בסוף אפריל.
מאז אפריל אני מתכוון.
כן, זה דברים ככה שמנחים אותנו פחות לדבר עליהם, אז אני אשמור עליהם.
תגיד, איך אתה מגדיר את הרכבת הרים הזאת, שבסופו של דבר אתם פוגשים אותו? אתה מרגיש אתה בחלום, אתה מרגיש אתה במציאות?
ממש בחלום, לא מעכל. אמרת רכבת הרים, אז נראה לי אני עוד בעלייה שלפני הירידה הגדולה, כי באמת אני צופה שהמפגש איתו תהיה התפרקות מוחלטת לפחות מהצד שלי.
כן, צריך גם להגיד אגב, שאתה יודע, אנשים חושבים, טוב, אתה הרוס של הבת, זה רחוק וזה, אתה באופן אישי נפגשת איתי ודאגת והיית בתוך הזה, כאילו היית לגמרי עמוק בתוך האירוע, צריך להגיד.
נכון, נכון. ככה מאוד השתדלתי לתת את כל העזרה והתמיכה שאני יכול, גם כי זה קרוב ושירי אהבת חיי ואני עושה הכל בשבילה, אבל גם כי אני מרגיש שאין משימה חשובה וראויה מזו, ובהקשר הזה כל עוד המשפחות של מי שעוד נשאר שם יחפצו בכך, אנחנו ממש מתכוונים להמשיך איתם ולתמוך ולעזור ככל שנוכל, עד שהחטוף האחרון יחזור, כי אנחנו יודעים מה זה, שיש אדם אהוב שם, ואנחנו יודעים שהוא יכול לחזור, ואנחנו יודעים איך זה מרגיש שהוא חוזר, אז לגמרי לוקחים קצת אוויר, וחוזרים לפעולה.
מה התוכניות? אתם כבר יודעים על, אתה יודע, ביום שאחרי שהוא השתחרר, והתאושש?
עוד מוקדם להגיד, עוד מוקדם להגיד.
מה החלומות, אתה יודע מה, בוא נגיד כך, מה החלומות של המשפחה?
אז קודם כל, טוב, אני לא רוצה לדבר יותר מדי בשמם. אני כן אספר...
למה אתה כבר בן משפחה, מאורסים?
נכון, נכון, אבל...
חלק, בוא, הכנסו אותך כבר למשפחה, אתה כבר חלק מהם, משפחת סיגל, כן.
כן, כן, כולם אומרים שבחתונה אני צריך לשנות השם ליובל סיגל ולא להפך, אני מקבל את זה באהבה. אני אגיד שקית הרי הוא אזרח אמריקאי, ובילדות שיר ואחים שלה היו נוסעים לא מעט לאיזה מקום ספציפי בארצות הברית שנקרא שיטולה למפגשים במשפחה של קית לחופשות המשפחתיות, וזה מקום ככה שמאוד צרוב אצלם, ואני ממש זוכר שבהתחלה בחטיפה, אז כל הזמן, כלומר אחרי החטיפה, אחרי השביעי באוקטובר, כל הזמן שיר ואחים שלה היו אומרים, טוב, ההורים חוזרים, אנחנו טסים לשיטולה, ההורים חוזרים, אנחנו טסים לשיטולה.
סוג של נדר, אם ההורים חוזרים, אנחנו נוסעים ל... איך אתה אומר? שיטולה?
שיטולה, שיטולה, כן.
אז אתה אומר, זה החלום.
כן, וכשאביבה חזרה, היא סיפרה לנו שגם הם דיברו על זה שם בשבי, כלומר זה היה איזה חזון משותף שמחזיקים משני צידי המתרס בשני העולמות האלה, והנה נראה שאוטוטו הוא יוכל להתגשם, אז נראה לי זה כצעד ראשוני, ואחרי זה...
אני מניח שאביבה סיפרה לכם הרבה על רגע הפרידה, נכון? כי אני כמעט בכל רעיון, היא ככה הזכירה את הפרידה הקשה, וספר על זה קצת, מה סיפרה לכם מעבר למה שהיא סיפרה בתקשורת?
אז אני לא יודע בדיוק מה היא סיפרה ומה לא, אבל מה שהיא סיפרה לנו, זה באמת על רגע כזה של קריאה, בעצם מה שהחזיק אותם את שניהם זה שהם היו יחד בזה, גם לנו זה נתן המון המון ביטחון, הידיעה שהם היו ביחד, כי שמענו על לא מעט זוגות שנחטפו יחד אבל הופרדו בשבי, אביבה מספרת, הם עברו שם רק בתקופה עם אביבה, כן, שזה 51 יום, אז נראה לנו נצח, היום זה נראה כלום, הם עברו 13 מקומות, ובמקום האחרון, בגלל זה היה גם בעל קרקע, גם בתת קרקע, המקום האחרון שהם הגיעו אליו היה בית, ובו לראשונה הפרידו ביניהם, שמו את אביבה בחדר אחד וקיד בחדר אחר, ובאותו ערב באו ואמרו לאביבה שהיא יוצאת לישראל, והיא כמובן אמרה שהיא לא הולכת לשום מקום בלי קיט, אבל ככה הכריחו אותה, אז היא ברגע ראשון שלא, אני אומרת, פעם ראשונה שהרגשתי אמיצה, עד אז היא עשתה בדיוק מה שאמרו לה, אבל היא דחפה את המחבל, רצה לחדר של קיט, מצאה אותו שם שוכב על מזרון, התכופפה, נתנה לו חיבוק, אמרה לו, אני חזקה בשבילך, אתה תהיה חזק בשבילי, ובמילים האלה הם נפרדו, ואביבה באמת חזרה אחרי שהבינה שלא כמו ההבטחה של המחבלים, קיט לא חוזר תוך כמה ימים, ואנחנו כולנו זוכרים איך ההסכם הקודם נעצר לצערנו, אז היא מאז נשאה הרבה אשמה על זה שהיא
היא שוחררה והוא
עדיין שם. כן, והנה, וגם הפרק הזה עבורה מגיע לקיצו, וזה גם נחמה, אולי גם היא תוכל סוף סוף להתחיל להחלים מהחוויה התאומטית הזאת, אבל שוב, אני אומר, יש לנו קצת נחמה, אבל אנחנו לרגע לא שוכחים את האחים והאחיות שלנו שעדיין שם, את הלוחמים הגיבורים שעדיין נלחמים, אנחנו זוכרים שאנחנו עדיין במלחמה, היא אמנם קצת משנה את פניה בימים האלה, אבל המציאות פה בישראל היא עדיין מאתגרת ודורשת מאיתנו להישאר ערניים ותהילים.
כן, היה בתמול בכלל יום מורכב, אתה יודע, הקטעים האלה של איחוד המשפחות של קיט סיגל ושל עופר קלדרון, שהיו באמת מקסימים, הרי שניים הילדים שלו היו שם, ואביבה הייתה של... אבל לי בכל מקרה, בכל אופן, אני מניח שעוד רבים אחרים, שהלב יצא אליו בכל השחרור אתמול, היה לירדן ביבס.
לירדן, ברור.
הלב יצא לירדן ביבס, לראות אותו חוזר, אתה יודע, והמפגשים שלכם כל כך מאושרים, ושל משפחת באמת עופר קלדרון, עם החבר'ה מהרכיבה, וכמובן הילדים, והבת זוג, והוא חוזר אחר, בוא נגיד כך, אחר, עם דאגה גדולה.
ממש, ממש, כן, אני חושב שבאמת הסיפור של משפחת ביבס נהיה סיפור של עם ישראל כולו, וכמו שאתה אומר, כולם שמחים על החזרה של ירדן, אבל כאובים מאוד מאוד על חוסר הוודאות הגדול שאופף את שירי ואת הילדים. אני חושב שזה תזכורת באמת למחדל הנוראי הזה שבכלל יצר את הסיטואציה הזאת שכל כך הרבה מבני עמנו חטופים, ולצורך הדחוף להשלים את המשימה שעכשיו התחילה, לא לתת לדלת הזאת להסתגר, ככה באמת נראה שהכוכבים הסתדרו, ממשל טראמפ ושחקנים נוספים מאפשרים לזה לקרות, ואנחנו חייבים להמשיך עד האחרון.
אמן, אמן.
זה רק נותן לנו דלק באמת לראות את קיט ונוספים ככה חוזרים. נותן לנו מוטיבציה ודלק שחייבים להמשיך.
אוקיי, יובל ברון, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, אינון, תודה ברק.
דש לקיט.
אני אמסור.
לשיר.
לאביבה. ברוך
השם שזכיתם, בעזרת השם נראה את כולם בקרוב.
אמן.
אמן, אמן. תודה רבה. להתראות.
ביי ביי. שמע, אינון, אתה יודע, אם יש דבר שאני באמת לא אוהב אצלך, ומתראות, באמת אפילו מתפלל אליך, בינינו, כאיש סיירת מטכ"ל, כאדם שהתחקירים ביחידה שבה גדלת היו נר לרגליו, זה העניין של ההתייחסות שלך למה שקורה בפטריוטים. עכשיו אני אגיד לך למה אני אומר.
מה קורה בפטריוטים?
תראה, אתה טוען שוועדת המדרוג מזייפת, ואתה טוען שהם פייק, ואתה טוען טענות קשות, אני אפילו לא רוצה לחזור עליהם, אבל בוא ניקח את הדבר שנקרא יוטיוב. בוא נראה ששם אי אפשר לחרטט, אי אפשר לשקר, אי אפשר כלום. אני נותן לך במהירות. תראה את התוצאות שהיו לכם לעומת התוצאות עכשיו. יוטיוב. בשישי לאוקטובר היו לכם 41 אלף צופים. בחמישי לתוכניות שהיו לכם ביוטיוב.
כן, אבל יכול להיות שהיה איזה אירוע מלחמה.
רגע, תן לי.
על איזה יום אתה מדבר?
אוקיי. שישי, אני אתן לך רשימה שלמה. רגע, הסקט ושמע. שישי לאוקטובר.
כמה אתה עסוק בפטריוטים?
שישי לאוקטובר. לא, אתה לא יכול להפריע לי מספיק, אני אחזור על זה, לא, לא.
אבל אם הפטריוטים לא חשובים,
שישי לאוקטובר ביוטיוב, היו לכם 41 אלף
צפיות. למה אתם כל היום עסוקים בפטריוטים?
חמישי לאוקטובר.
אם זה לא חשוב.
כי זה כואב לי. בחמישי לאוקטובר, 32. בראשון לאוקטובר, 48. ב-30 לתשיעי, 36 אלף. ב-29 לתשיעי, 43 אלף. ב-27 לתשיעי,
67. כן, אבל זה כלי אירועים.
עכשיו תראה. תראה את הירידה. בוא ניתן לך את השבוע האחרון. ב-25 לינואר, היה לכם רק 22.
למה אתה עסוק היום בפטריוטים?
ב-26 היה לכם 20 אלף צפיות. ב-27 היה לכם 22 אלף צפיות. ב-28 היה לכם 18 אלף צפיות. ב-29 לינואר היה לכם 21 אלף צפיות. וב-30 לינואר היה לכם 20 אלף. אתמול ירדתם לשפל של 13 אלף צפיות. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? אתה מתכחש לאמת. להגיד שוועדת המדרוג משקרת, ואלה נותנים לו נתונים. אני אתן לך אינדיקציה נוספת, יוטיוב. ביוטיוב אתה רואה את הקריסה. את היתרה. לא, אבל זה אינדיקציה.
זה כמו הסקרים שלכם.
לא, לא. יוטיוב, אתה לא יכול להגיד שהם משקרים, כי זה מחשב. כל אחד שנכנס לצפות, אתה רואה אותו במספר. היו לכם נתונים גבוהים, הנתונים עכשיו נמוכים, ואני קורא לך שוב, ינון, בשיא הרצינות, בשיא הרצינות, קח את עצמך לידיים.
מי זה איש הזה? מי זה איש
הזה? רארגון.
למה הוא פה?
תעשה...
איך הגעת לפה?
עוד פעם, עוד פעם, תראה איך הוא כועס. למה אתה כועס? למה אתה כועס?
מי שם אותך פה?
לא שם אותי אלוהים.
מה, אתה שליח של וייס וסודריך?
אני רוצה אמת. הנתונים האלה הם נתונים שאספתי כדי להפריך את הטענות שלך על ועדת המדרוג. לא יכול להיות.
מי שלח, סרי, מי שלח?
לא יכול להיות שתטען.
אבי וייס שלח.
איך זה אבי וייס? לא יכול. בוא, סתם. מה זה משנה?
מי שלח?
תתייחס להם.
לחיית.
תתייחס לנתונים.
לחיית.
מה קרה שביוטיוב קרסתם במספרים?
מי מפעיל אותך?
למה?
מי מפעיל אותך?
אתה באת טענת ועדת המדרוג פייק. אני מביא לך נתונים מיוטיוב. הנתונים ביוטיוב מלמדים שיש ירידה דרמטית. עכשיו אני אומר לך, תענה לשאלות. אז עוד פעם, סודרי, וואי, שמה, מה זה רלוונטי? תענה למה שאני אומר לך. לכן אני אומר לך, הגיע הזמן לתחקיר אמיתי, תחקיר נוקב, תחקיר אכזרי, לראות מה קרה בתוכנית, לנסות לשפר, אולי להחליף חברי פאנל, אולי לעשות להחליף תכנים. זה מה שאני אומר לך, ואתה מלגלג ומלגלג ומזלזל.
א', אני מלגלג כי זה תת רמה.
הבנתי.
ב', אם הפטריוטים לא חשובה, למה אתם כל היום עסוקים בפטריוטים? מה אכפת לכם? כן יש רייטינג, אין יש רייטינג, כן אמרתי, לא אמרתי, למה כל היום אתה וכל ערוצי התרעלה, כל היום עסוקים בפטריוטים, מה, כאילו מה האירוע? כל היום מצטטים אותי, כל היום אומרים מה היה בתוכנית, אתה משמיע לי כל היום סינקים בתוכנית.
אוהב את זה.
כאילו, אז תסביר לי, מה הטנטרום שלכם, אם זו תוכנית לא חשובה, אם לא רואים אותה, זה דבר שני.
אני עושה את זה בחברות.
דבר שלישי, כן, דבר שלישי, יש אירוע מוזר, יש אירוע מוזר. הנתונים ירדו בכמה ימים, ב-20-25%.
אבל גם ביוטיוב? יוטיוב זה מחשב.
עזוב, זה לא רמה מה שאתה אומר על יוטיוב. זה לא רמה.
זה אינדיקציה נוספת, הירידה. אינדיקציה נוספת.
תשמע, נכנסתי עכשיו ליוטיוב, כן? אני רואה שהכל זה סביב ה-20-25, כאילו אתה פשוט סתם
מתשקלש. לא, 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 קריסה של 50%, אל תתחיל איתי. אל תתחיל איתי, כי אני אומר לך עוד פעם, שמי ה-20, מי ה-27 לספטמבר, מי ה-27 לדצמבר, היה 67, טוב, שר מבקש להפסיק, אז אני אפסיק, די, עזוב. שר מבקש להפסיק.
לא, אני רואה פה לפני חודשיים, 19,000.
עזוב, אני אשלח לך את הנתונים.
לפני חודש, 22,000.
תעשה בדק ביי.
לפני שלושה חודשים, 24,000. מה אתה מקשקש?
ב-27, 7 לתשיעי היה 67, ב-29 לתשיעי היה 43.
לפני ארבעה חודשים, 21,000.
טוב, יאללה, בוא נמשיך. שר צועק כאן באוזנייה, צודק.
אתה יודע שאני רואה, אני שומע אותך, אני שומע אותך באמת כאילו...
תראה, עכשיו הוא כועס, עכשיו הוא כועס.
לא, לא, לא.
הוא יורה בשליח.
השליח של סודרי. השליח של סודרי.
השליח ששוחר טוב.
גרת את זה נכון, השליח של סודרי.
כן, בדיוק.
תראה, אני שומע אותך ואני רואה את הפרסומים שלכם, ואת כל מה שאתם עושים עליי כאילו ברשת, על זה ש...
אני עליך, אני אמרתי שאני מאמין לך. בסדר. הבוקר. תראה. יצאתי נגד כל המלעיזים.
כן, אמרת אני נוטה, נוטה להאמין לך.
לא, לא, אני, הנה, מאמין לך. תראה, תראה כשאני מפרגן לך, אבל שאני לא... אמרתי, אני מאמין לך שאני רוצה להסתפד.
כן, כן.
אתה מבין, מה שמחזק את הביקורת שיש לי ביקורת.
מיד, מיד, מה קורה? מישהו שלח לי עכשיו ש-40 יום לפני פורים, 40 יום לפני פורים, נהוג אני חושב שזה ברסלברים, אולי לא רק בברסלב, שמתחילים להגיד, 40 יום לפני פורים, מתחילה את רצון להכין את עצמנו לקראת האורות והתיקונים של פורים. מנהג אנשי שלומנו מיום זה עד פורים להתפלל בכל יום ולומר, הצילני מקליפת המן המלך וזכני לקדושת מרדכי ואסתר. עכשיו, אני כל יום בתפילה, כן, אני רוצה לספר לך שאתמול ראיתי בלילה את תחילת הפרסומים ואת כל התגובות ואת כל הדבר הזה, וברוך השם, שאמרתי, חמורה ומטורפים, לא שזה לא מזיז לי, אבל הלכתי לישון, הלכתי לישון, קמתי בבוקר, ראיתי שצייצתי על זה משהו, וראיתי שזה עדיין ממשיך, כן, וברוך השם, אני כל יום בתפילה, יש א', למי שלא יודע, מי שלא מכיר את התפילה, בסוף התפילה, אחרי ה-18, יש קטע מאוד יפה, שאני אצטט לכם, שאומר, אלוהי, נצור לשוני מרע, ושפתי מדבר מרמה. ולמקללה, יכול להיות שזה גם בהבדל בין ספרדי לאשכנזי, ולמקללה נפשי תידום, ונפשי כאפר לכל תהיה, פתח ליבי בתורתך, ואחרי מצוותיך תרדוף נשי, וכל הקמים והחושבים עליי לרעה, מהרה אפר הצתם, וקלקל מחשבתם.
אז אני, אתה רואה,
שנייה.
טוב, יש רמטכ"ל, אומר שר, הוא צודק, בוא נדבר על הרמטכ"ל החדש.
ואני מעבר לזה, בכל תפילה ב-18, יש קטע בתוך התפילה, שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא, תחזק אותי מולכם.
נחזק אתכם.
תחזק אותי מולכם.
נחזק את ינון.
מול השקר.
תחזקו את ינון, חבר'ה, תחזקו את ינון, מספיק כזה. אבל די, נו, מספיק, לא, אי אפשר, חיים שכאלה עשינו.
סרי, כשאתה יהיה התור שלך, תדבר על מה שאתה רוצה, על הפטריוטים, על הרייטינג, על היוטיוב, על מה אמרתי בפטריוטים, על הכל. עכשיו אני מדבר, תודה. ולכן אני מבקש בתפילה שלי, כן, אני מבקש תחזק אותי מול זה, אבל מה שכן, אני אגיד לך עוד משהו שיש בתפילה, כן, שהוא דבר מעניין. בתקופת בית שני היה את הפרושים והצדוקים. הצדוקים היו באליטה, הם היו העשירים, גרו בעיר העליונה, הם היו הכהנים, הם היו במשרות הגבוהות, והפרושים היו העניים, אבל הם היו, היום כולם פרושים, כל המשנה והתלמוד זה הכל פרושים, היום כולנו פרושים בעצם, חוץ מאלה שפרשו, כן? ולא זה, אבל היה, אבל כבר אז הכניסו לתוך התפילה, קוראים לזה 18, אבל האמת היא שיש 19 ברכות, הכניסו ברכה 19 בתקופה ההיא של בית שני, ונגד הצדוקים, שאפילו לא היו נותנים להם לענות להתפלל, והיו כותבים ככה, ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל המינים כרגע יעובדו.
מה אתה רוצה, ינון? איפה הגעת איתנו? די, מספיק, אין לנו אבל להתקדם, יש תוכנית, יש רמטכ"ל, יש פגישה.
אני אתחיל מההתחלה.
הראש הממשלה טס לוושינגטון, חטופים, שלב ב', מה אתה רוצה מאיתנו?
סרי. אתה עכשיו מלמד אותי לעשות רדיו?
לא, אבל אני מה עכשיו באמת שם כיפה ומתחיל להקריא.
אתה מלמד אותי עכשיו לעשות
רדיו? לא, כי שר סאקי, בוא לחזור לרמטכ"ל, אתה לוקח אותנו לפרושים.
סרי, אתה מלמד אותי עכשיו לעשות רדיו?
אוקיי, באמת, למד הגדול בתורה.
תודה. נתחיל מההתחלה. ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל המילים אמינים כרגע יובדו, וכל אויבי עמך מהרה יקרתו, והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותחלם ותשפילם ותכניעם במהרה בימינו.
אמן.
ברוך אתה, אדוני, שובר אויבים ומכניע זדים.
זדים, אוקיי, אפשר להמשיך. טוב, בוא נחזור עכשיו לזמנים מצילים, גמרנו את חיים שכאלה.
זה מה שאני מתפלל כל יום.
חיים שכאלה.
לא רק אני, כולנו, מי שמתפלל.
טוב, יופי.
כל יום.
100% ינון. מונה רמטכ"ל חדש. ואני רוצה להגיד לכם שבמידה מסוימת התגשם חזונו של דוד בן גוריון. דוד בן גוריון...
חצי התגשם.
אבל בוא אני אספר לך מה הוא אמר, שתבין שיותר מחצי. ראש הממשלה הראשון, באמת שהוא דיבר על קיבוץ גלויות, והוא דיבר כאן על חברה באמת שתתכנס אחד בתוך עצמה לחברת מופת, הוא דיבר בחזונו על רמטכ"ל תימני. ואני מכיר את יל זמיר, ויצא לי כמה פעמים לדבר איתו, והוא אמר לי, אתה יודע, אני חצי תימני, אבל אצלנו במשפחה, חצי חלבי נדמה לי, אצלנו החצי התימני זה החצי הדומיננטי. באמת ראיתי שהוא, אתה יודע, בספר הסיום שלו, אתה יודע, במה שכותבים, אתה יודע, בספר סיום שאתה מקבל בסוף י' ב', כתבו עליו שהוא היה אוהד גדול של שמשון תל אביב. מי שלא יודע, שמשון תל אביב הייתה הקבוצה שהתחילה בקרם התימני. קבוצה באמת שהייתה בימי הגדולים בליגה הלאומית, בליגה הראשונה, ואנחנו שמחים על המינוי, ואנחנו מאחלים רק טוב. ובהזדמנות הזאת, אני רוצה להגיד תודה גדולה לרמטכ"ל היוצא, רב אלוף הרצי הלוי, שבאמת, איך הוא אמר, שאת הכישלון הגדול של השבעה באוקטובר, הוא ייקח איתו עד יומו האחרון, אבל אחרי הכישלון הגדול, הוא ידע להתעשת, והצבא בראשותו התעשת, והגיעו באמת לדברים אדירים, למבצעים מרהיבים, ליכולות על, וכמו שהכישלון שלו, גם ההישגים הגדולים הם שלו, ואנחנו נזכור אותו עם הרבה כאב וחמלה, כמו שזכרנו, רגע, לא בסדר, אני אסיים, כמו שאתה אומר לי, כמו שזכרנו את הרמטכ"ל של 73, דוד דדו אלעזר, שעמד בראש הצבא בכישלון הגדול, אבל גם הוביל את הצבא לניצחון אדיר, גם מול מצרים, גם מול סוריה. תודה לך, רב אלוף הרצי הלוי. בוקר טוב ליוסי יהושע, שאולי לא יסכים איתי על מה שאמרתי.
בוקר טוב. אני לא מסכים אל החלק השני. הוא כן הביא תוצאה יפה בצפון, הוא לא הביא תוצאה טובה בדרום, את זה אנחנו רואים המצב חמאס, רואים שהוא עומד על הרגליים, וזה אחרי שצהל קיבל את כל החימושים שהוא רצה, צהל הגדול עם כל היכולות שלו לא הביאה להכרעה מול חמאס, הוא היה צריך לפרק אותם ולהביא תוצאה אחרת, בלי קשר לחלופה המדינית שמדברים עליה, חלופה שלטונית, שאגב אמרתי לכם, גם אני חשבתי, אין חלופה שלטונית, אף אחד לא יכול להיכנס במקום חמאס, פה אני אתחבר לאייל זמיר, למשל לאייל זמיר הייתה תוכנית אחרת לכיבוש הרצועה, לא לעבוד בטור כפי שעבד רמטכ"ל הרצי הלוי, 3 חודשים אם לא יותר מזה על הצפון, ואחר כך לעבור לחאן יונס ואחר כך לרפיח, התוכנית של אייל זמיר הייתה לעבוד במקביל, את אותם 3 אוגדות, לעבוד בצפון, במקביל לקחת את 252 לעבוד בחאן יונס, ו-98 שישבה חודשים מחוץ לשטח, שזה בכלל תקלה, להכניס אותה לרפיח, ואז כשיש לך לגיטימציה בינלאומית, אתה יכול גם לקצר את זמן המלחמה, לעשות שם את כל מה שאתה רוצה, פחות לחץ אמריקאי, ולהביא תוצאה הרבה יותר טובה. זה בהתייחס לזה, לזכותו של אייל זמיר בהקשר הזה יאמר, שהוא לא יצא כנגד הרמטכ"ל, הוא גם לא ביקר אותו, היו לו השגות כאלו ואחרות, הוא לא עשה את זה, הוא שמר על לויאליות, מערכת היחסים ביניהם יחסית טובה למנכ"ל ורמטכ"ל תוך כדי לחימה, בעוד רמטכ"ל ניהל את המלחמה הזאת עם 3-4 אלופים, אז כן, ברק, מגיע לו מילה טובה לרמטכ"ל, על החזית בצפון, לא על החזית בדרום, ולא צריך לנפח את זה למקומות שזה...
גם את זה, יוסי, ואתה יודע, אני לא הייתי לאורך כל המלחמה מהמתלהמים נגד הרמטכ"ל, אבל...
לא צריך להתלהם, צריך לתאר את
זה... אבל צריך להגיד, גם בצפון, הוא רצה להימנע מהעימות בצפון, יחד עם גלנט.
הוא תמך, אבל אפשר לנהל על זה דיון.
ולא, הם רצו, אני זוכר את הכותרת אצלכם בעיתון, שרוצים להגיע לעסקה כדי למנוע עימות בצפון.
ואני מזכיר לך, בפעם ה-700, גם ראש הממשלה בתוכנית שלך אמר שהוא מעדיף עסקה מדינית בצפון.
ראש הממשלה.
ב-23 ביוני בתוכנית הפטריוטית.
וגם את הביפרים הוא לא רצה, הוא קרא לזה הצעצועים.
אתה צודק,
אינו,
אתה צודק. גם נסראללה, אבל אחרי שנתניהו היה ביחידת 8200 ביום שני באותו שבוע ושכנעו אותו שנאבד אחיזה על נסראללה אם לא נעשה זה בימים הקרובים, אז התקבלה החלטה, אי אפשר לחסל את נסראללה בלי תמיכת הרמטכ"ל. האם הרמטכ"ל תמך, התנגד לפני כן? כן, אבל האם הוא תמך בסופו של דבר במהלך כשזה הגיע? בוודאי. גם גלנט, שניהם אגב כן התנגדו לביפרים באותו שלב, חשבו שאפשר לדחות את זה, וגם אם אנחנו מדברים על גלנט, טוב שלא קיבלנו את הצעתו לפעולה.
טוב, בוא נדבר קדימה,
בוא נתקדם על אייל זמיר.
טוב, בוא נדבר על, רגע, אני רוצה שאלה בעניין אייל זמיר.
בבקשה.
תגידי, למה התכוון הפרשן הצבאי של ערוץ 14, שהוא כתב כך ב-26 בינואר? מאבות הקונספציה, דעותיו הרופסות של המועמד לרמטכ"לות נחשפות עם תמונה גדולה של אייל זמיר. למה הוא התכוון?
וואלה, אין לי מושג. על סמך
אולי אינון יודע.
הוא לא רופס, וזה ללא דעותיו, ולקחת חצי משפט אפילו אינון בתוכנית שלו, ראיתי, עשה את זה בהגינות, לקח את כל המאמר שבו הוא מאוד תוקפני, ועשה סדר. לקחת חצי משפטים של כל קצין או שלנו, לחתוך קטע מהרעיון שאנחנו עשינו עכשיו, ולהגיד, נגיד, סתם סרי אמר ככה, ולא את כל הקונטקסט, או אינון או אני, זה לא נכון, הוא לא היה שותף לזה, הוא מאוד התקפי, זו הגישה שלו.
אבל מה יצא מהציוץ שלך ברק סרי על שרה נתניהו שמתערבת במינוי? מה, וקיבלת, אני רואה, 2500 לייקים, מה יצא מהציוצים שלכם על שרה נתניהו והמינוי?
אתה כמה קיבל הציוץ שלי על הרייטינג? כמה חשיפות? 300,000 חשיפות. צייצן חדש, אם כבר מדברים, חבר'ה, אני צייצן חדש.
כי בזה אתה רואה 300,000
חשיפות.
ברק, תן לי רגע לעזור לך, אני חושב שברק לא טעה, היה כאן לחץ ממיאמי לקדם.
לא רק ממיאמי, היו הרבה אנשים שרצו את זה.
אז למה אתה מסתלבט? אז למה אתה מסתלבט על הציוץ?
אני לא יודע אם היה ממיאמי, אני אומר ש... אני יודע שאנשים פנו אליי לקדם את זיני, פנו אליי.
אז אני אומר לך, גם ממיאמי, אולי גם משיקון ג'
לא מיאמי, מיאמי.
מיאמי, מיאמי.
אז רגע, בואו נתקדם לגבי אייל זמיר. אייל הוא הרמטכ"ל השלישי שמגיע מאילת, הוא למד בפנימייה הצבאית בתל אביב, בוגר הגימנסיה הרצליה, גדל הרבה בתל אביב אצל סבא שלו שגר בכרם התימנים.
אוהד שמשון תל אביב.
אוהד שמשון, הסבא היה לוחם אצל שנפצע פעמיים, אומרים שהוא היה אחד הלוחמים באצל. גדל, התגייס לחיל השריון, היה בחטיבה 7, נלחם בדרום לבנון, נלחם בעזה, בתקופה שחטיבה סדירה החזיקה את רצועת עזה, לאחר מכן יקדם, היה מזכיר צבאי, היה אלוף פיקוד הדרום, הכין תוכנית מתקפה שונה לגבי, תיארתי אותה, את התוכנית שלו למלחמה, את מה הוא תכנן, בתקופתו גם הקימו את המכשול, עכשיו בוא ניכנס...
רגע, אני רוצה מילה על השריון, מילה על השריון, הוא השריונר הראשון שנבחר לרמטכ"ל מאז דוד דדו אלעזר זיכרונו לברכה. מה המשמעות של אותו שריונר לעומת צנחנים, מטכליסטים שהיו בשנים עבר?
קודם כל, באופיו, הוא איש של סדר, הוא ממש שריונר, אתה יודע, השריונרים הם מאוד מקפידים על משמעת, סדר, אפילו ניקיון, כל מה שקשור לסיפור הזה, אתה תראה כאן שינוי בצבא. שתיים, תרבות ארגונית. שלוש, הייתה כאן קליקה של צנחנים ב-20 שנים האחרונות, שים לב, כל המחתים, מהרצי הלוי, ואביב כוכבי, ובני גנץ, ואפילו אלופים, וחליבה, ואמיר ברעם, כולם היו מחתי הצנחנים, וכולם היו מחתי הצנחנים, ואני שנים יצאתי נגד זה, וניסיתי לייצג את אותם מגדים ומחתים בשריון, בנחל, בגבעתי, שירימו את הראש למעלה, והסתכלו וראו ושאלו שאלות, איך יכול להיות שאנחנו לא מקודמים? איך זה חבר מביא חבר? איך אף אחד לא מאיתנו לא מוצא מקום בשולחן המטה הכללי? והייתה עם זה בעיה, ולכן אני מעריך שאנחנו נראה השתנות פני המטכ"ל ובקרוב. אחד, הוא מחפש גן. הסגן האולטימטיבי מבחינתו יכול וצריך להיות אלוף תמיר ידעי, אבל תמיר מתלבט, רוצה לפרוש לאזרחות, הוא אומר, אני בן 54, אני סגן ראשון, ולכן מה שאנחנו, אני מעריך שמה שקורה בשעות וביממה הקרובה, כי אין לנו הרבה זמן, לאייל זמיר יש פחות יש סדר גודל של חודש להיכנס לתפקיד, כולל חפיפה, כולל לעזוב את תפקיד מנכ"ל משרד הביטחון. אז הוא צריך להשאיר את תמיר, תמיר נוטה לצאת החוצה. עכשיו, אני מעריך שהוא יקדם, יחזיר לשירות את אלוף יניב אסו, ראש אקה, הוא מאוד מעריך אותו, ועכשיו לעשות קצת קיול ציפיות, כי יש המון שמות באוויר שצריכים להיות אלופי פיקודים, כולם סוסים דוארים. אז תראו, רק שני פיקודים מתפנים בקרוב, פיקוד דרום ופיקוד צפון. וכאן נמצאים גם אלוף עשור, וגם איציק כהן, וגם שי קלפר שנלחם, וגם רפי מילו אלוף פיקוד העורף, וזה רק מהראש ארבעה על התפקידים האלה, ובוודאי עוד שכחתי קצינים שטובים ונלחמו ורואים את עצמם, ודוד זיני, ויש כאלה שחושבים שאפילו אופר וינטר יחזור. אני רק אזכיר, אופר וינטר מחר חוגג יום הולדת לדעתי 54, הוא כבר מבוגר, למי שחושב שהוא יכול לחזור.
כן, אבל שלושה רמטכ"לים, לא רק הרמטכ"ל האחרון, אבל אלוף הרצי הלוי, החליטו לא לקדם את עופר וידר. אין לזה משמעות?
לא, וגם יש לזה משמעות גם בעיקר בגלל, לא, מותר לכם לחשוב אחרת. אני מזכיר לך שאביב כוכבי חשב אחרת מאיזנקוט. בעוד איזנקוט הכניס אותו למקפיל לשלוש שנים כרמת בפיקוד המרכז, אביב כוכבי הפשיר אותו ונתן לו את עוגדה 98. אוקיי? ולכן אני חושב יחד עם הגיל המבוגר אי אפשר יהיה שלא לרבע את המגע שכולם יקבלו את הפיקודים ואת הזה. הדבר הנוסף שאני רוצה לומר לכם, שנדמה לי שאנשים שאחראים ובאופן ישיר וברור למה שקרה בשבעה באוקטובר, נדמה לי יפנו את מקומם ובהקדם. אם אני מבין נכון, הרמטכ"ל הזה לא רוצה לראות את האחראים, זה חלק מאמון הציבור. מי שאחראי שים את המפתחות ותעזוב עכשיו, לא צריך להמתין, לא לוועדת חקירה ולא לתחקירים.
כן, אבל מה זה אחראי, יוסי? מה זה אחראי? הרי כל אחד מהקצינים שנמצאים היום באופן כזה או אחר בצמרת, עבר דרך, אני יודע, מי אמן, דרך
אגב... אחד אתה צודק, אבל יש שוני.
רגע, גם אייל זמיר, שהוא נראה לי מעל...
לא על זה, לא על זה.
הוא היה אלוף פיקוד דרום, אז מה...
לא על זה אני מדבר, על מי היה אלוף פיקוד דרום לפני כמה שנים. נגיד, למשל, יש לנו, נגיד, כמה נוגדת עזה.
אוקיי.
נגיד, כמה פיקוד הדרום. נגיד, תת-אלוף בינדר.
מי זה כמה נוגדת עזה, אתה יכול להזכיר לנו?
אי אפשר להגיד את השם שלו, אבל...
אבל הוא קשור למישהו שהיה בתפקיד בכיר בציבורות הישראלית.
בציבורות
הישראלית. יש לו המון המון מה להגיד בימים האחרונים.
נכון, אתה צודק. אתה צודק, אתה רואה, אתה תמיד יותר מדי פעמים צודק.
כן, לפעמים צודק, תמיד צודק. ביקורת קשה מאוד, מתחשב בעובדה לקשר המשפחתי הזה.
נכון, נכון, נכון. אז יש לו מעט, והזכרתי את השם גם בינדר.
יוסי, בסוף, בסוף.
וגם בינדר יכול להיות שיצטרך לקחת אחריות, אני אומר משהו, כדאי לך להקשיב אולי אינון, ואולי לעשות את זה מצידו, לפני שאולי...
מבינדר.
אולי, כן, אני חושב, אני יודע, אבל זה מה שאני חושב, אני לא...
מה שנקרא בינדר דנדר. טוב,
כן, ואז אתה מנקה ומסדר את הצבא, ומעצב אותו, ובונה מטכ"ל...
זהו, זה מה שרציתי לשאול, מה זה בונה מטכ"ל, איזה מטכ"ל אתה רואה, לאן זה הולך?
נתתי לך,
כל השמות שהזכרת?
תראה, אם אסור לא יגיד לו, עד כמה שאני יודע.
אני חושב שהוא מאוד אוהב את אסור, נכון? קרא לו חזרה.
כן, כן, גם ראית בשנייה שהוא מונה
צייה. אתה הזכרת את אסור, את קלפר, את איציק כהן.
קודם כל איציק כהן, רפי מילו.
רפי מילו, מי עוד?
בוא ניתן לך רעיון למשל, רפי מילו, אם לא לפיקוד, כבר היה של פיקוד בעורף, יכול להיות מועמד קלאסי להיות ראש אמן. האיש היה מפקד השייטת, היה מפקד בגולה, היה מגד 13 בגולה, אני נלחם סכין בין השיניים, צלשים, מפקד אוגדת הגליל, רזומה מאוד מאוד מרשים.
תגיד לי, יש משהו שמיעדים לעלות?
זה הולך לייצר מטכ"ל אחר ממה שראינו כל השנים האחרונות?
כן, כן, פחות אדומים אגב, גם פחות אדומים.
בוא, בוא, חבר'ה, יוסי, אדומים זה לא מילת גנאי, בוא, אל תהפוך אותם למוקצים. יושב לידי אדומי, זה גם הוא, גם ינון אדום. תגיד לי, מה מיעדים לתמיר ידעי?
אמרתי לך, תמשיך ידעי, פתחתי עם זה, נתתי לך כותרת.
הוא לא נוהג להקשיב.
תראה כמה כותרות קיבלת היום.
שהוא לא,
תמיר ידעי רוצה
לפרוש את האזרחות. עצרת אותו באמצע, לגבי המטכ"ל. דבר איתנו על המטכ"ל הזה.
נתתי רע,
אוקיי. לא, לא שמות, לא שמות, באופי, מה זה יהיה שונה מכל מה? האם זה באמת הולך לעשות לנו מטכ"ל אחר שלא ראינו?
אז סליחה, זה הכל שמות ואנשים, מה זה מטכ"ל? ככה בונים מטכ"ל מאנשים שאתה בוחר, כי האופי שלהם. אז אם אני אומר לך שהוא מייעד את אסור, למשל, לאחד הפיקודים, בסדר? אם תמיר יישאר, זה כבר טוב, אני לא יודע. אם תמיר לא נשאר, צריך למצוא סגן מתאים. עכשיו, איציק כהן ראוי להקפיץ אותו להיות אלוף נלחם כמו שצריך, וכאלה סוסים אנחנו רוצים. אתה אומר, אם אני מקפיץ מישהו, אז עם כרטיס עבודה לא רק מלא, גם מלא במלחמה. שי קלפר נלחם
באוגדת
91. זיני, אני לא יודע, הוא בתוך הרשימה, בתוך הארבעה האלה. וכמו שאמרתי לך, ינון, זה יפה שתומכים בזיני, אבל צריך קבלות. ויש מתחרים, ומתחרים לא פחות ראויים. מבלי לפגוע בו, לא רוצה לפגוע בו, באמת, כל פעם נכנסים לפינה, החלטתם זיני. על סמך מה זיני? כי אח שלו הוא ראש מערך ההבטחה של פאליק, הוא הבן של הרב זיני, באמת. חברים, בואו לפי, אם היית אומר לי, תשמע, הוא נלחם עכשיו, סליחה, אינו, היית אומר לי, תשמע, הוא נלחם עכשיו בעזה, או בצפון.
לא, אני לא יודע, אני שומע, אני לא מכיר לא את זה ולא את זה, ואין לי מושג. אני אומר לך דברים שאני שומע.
זה על חשבון
שאתה דוחף אותו על חשבון אחרים.
אני לא דוחף אותו, אני שואל. אני שואל.
השם הראשון שאומר, זיני, השם הראשון שלא היית צריך להגיד לי, זה איציק.
יוסי,
בוא, איציק, אני כל המלחמה אומר איציק.
יוסי, יוסי. בוא, בוא, חבר'ה, בוא, אלוף דוד זיני, הוא לוחם ללוחת, אני מכיר אותו באופן אישי, הוא היה מג"ד ב-51 של הבן הגדול שלי, הוא היה מפקד חטיבת הקומנדו של הבן הקטן שלי, אבל יש לי שאלה שיותר מסכנת אותי. מה יהיה עם תת-אלוף דניאל הגרי?
דניאל הגרי גם תלוי בו, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, האם הוא רוצה להתקדם ולהיות אלוף.
הוא רוצה להיות אלוף, נו, איזו שאלה שהוא רוצה להיות אלוף.
אני לא יודע, לפעמים אנשים, אני אגיד לך באמת ברק, עכשיו באמת אין לי מושג, אנשים המלחמה משפיעה עליהם. אומרים,
אני שמעתי ממישהו שהוא אמר לו שהוא לא רוצה להיות אלוף, אגב.
לא נכון, דובר בו, היה שם...
אני באמת, לא, לא, אין דובר בו.
אני שואל אותך, אתה יודע, על רקע אימות שהיה לאחרונה.
איזה אימות היה?
היה מורת רוח מהודעות, מדברים שהוא אמר, בגלל זה אני שואל, ואני אומר לך, אני מהמצדדים הגדולים, אני חושב שדניאל הגרי כדובר צהל היה מצוין, מעולה.
נכון, והוא גם היה מפקד השייטת.
נכון, חוץ המייסה, כן.
עכשיו, אני לא יודע מה עבר לו בראש, אולי ירצה, נגיד, סתם אני אומר, להיות נספח
בו. אם הוא ירצה להיות אלוף, הוא יוכל...
הנה, נתתי לך דוגמה, נגיד למשל...
עכשיו בוא נדבר על המשימות, בוא נדבר על המשימות של הרמטכ"ל. דבר ראשון, אם חוזרים למלחמה, כן? בעוד חודש, אז יש לו שתי משימות עיקריות, או שלוש, אחת זה איראן, במידה ומה שהסגירו עם טראמפ, אני לא יודע. שתיים, יהודה ושומרון, המשך המבצע וההתקפה על המחבלים, בטח כך אחרי השחרור של 400, ושלוש, ניצחון מוחלט ברצועת עזה.
נכון. עכשיו, שמעתי אתכם בתחילת התוכנית מדברים על הנסיעה, אני חושב שהדבר המרכזי בנסיעה זה הסיפור של איראן. מה בהבנה בחדר בארבע עיניים בין השניים? האם טראמפ נותן לא רק את התמיכה, הוא נותן אור ירוק, אור ירוק לא מספיק לישראל לבצע את זה. כדי להשיג הישג מבצעי מול איראן, כזה שאנחנו משמידים באמת, לא תוקפים או מספרים שתקפנו בשביל לעשות וי, אלא באמת כדי לתקוף ולהביא תוצאה, אנחנו צריכים את האמריקאים איתנו.
למה אתה מתייחס לזה ככה? לתקוף כדי לעשות וי? אני שומע שהתקיפות הישראליות באיראן היו מאוד...
לא, אני מדבר על...
אוקיי, הבנתי, אבל התקיפות הקודמות היו מאוד אפקטיביות.
לא דומה בכלל, בדיוק על זה אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו לא, אז מה אם זה אפקטיבי? זה הייתה לו מטרה מסוימת.
חסלת מערכות
ההגנה. לגלח את מערכות ההגנה, זה משהו אחר.
זה משהו אחר.
בסדר, אני יודע שמשהו אחר, אבל
תן לו לדבר, נו, אז תן לו לדבר.
ברק, תן לי שנייה. זה לא קשור, זה לא דומה. כדי להשלים את המשימה הזו, אתה צריך גם את הכלים האמריקאים ואת הפצצות האמריקאיות. ואתה צריך הבטחה שהם איתך בפעולה, לא רק בתמיכה. אוקיי? ואם הוא מקבל את זה, אז זה הישג אדיר. אני לא יודע מה יסגר שם. אוקיי? זה ההישג. דבר שנזכיר אינו נתיוש. אני חושב שהסיפור של היוש זה האירוע, ולצערי הרב אנחנו גם בתקשורת לא מספיק מפמפמים את האירוע הזה. כי אם היוש נופלת לידי חמאס, זה מגה אירוע, מגה אירוע. היוש מתחילה בג'נין בצפון, ולאור, מול אפולה והתענכים, ואחרי זה טולקרם מול בת חפר, ואחרי זה נטבק ורמלה, ובסוף חברון בדרום ליד בר שבע. ועוד 500,000 איש שנמצאים בפנים. ואנחנו כמדינה וגם כתקשורת וציבור וכולם צריכים להתכונן לאירוע הזה. וזה אומר, אני, למשל לקחים השבעה באוקטובר, שעדיין לא מיושמים, שדיברו על אנשי מילואים שיהיו עם נשקים בבית ועם מפודים בבית ולא יקפצו למקומות כאלו ואחרים. אני מזכיר לכם, רק השבוע פורסם על התארגנות שהייתה בטולקרם, שהייתה תכננה לתקוף את כפר יונה, וזה עבר לנו ככה מעל הראש.
כן, צריך להגיד, אגב, שעושה, יש גם בג'נין, גם בטולקרם. שינו מדיניות, מחסלים כל חמוש שהוא לא מהארגונים.
נכון.
עכשיו, למה? היא כנגד הגדודים, פתאום נולדו שם כתיבות. בטולקרם נולדה כתיבה. גדוד, נהיה גדוד טולקרם, נהיה גדוד ג'נין. עכשיו, בהקשר הזה, אני רוצה לספר לכם, שנכון לאתמול, הותרו כבר 70 מטענים מתחילת המבצע, שהוא לדעתי 10 ימים.
בג'נין?
70 מטענים בג'נין ובטולקרם, זה מספר מטורף, תחשבו מה הם ייצרו שם. עכשיו, אם מישהו מדמיין, ובזה בהקשר לשיח על מדינה פלסטינית, הרי מדינה פלסטינית דה פקטו קיימת מלבד חופש הפעולה של צה"ל באיוש, הכל נמצא באיוש, הכל נמצא בערים שם. אוקיי, מחינוך, תרבות, משטרה, הכל יש שם. רק הם רוצים שנפסיק את הפעילות הביטחונית בערים האלה. אז כל מי שתומך במדינה הפלסטינית, זה לא קשור לפוליטיקה בכלל, רק שיבין את הסוגיה הביטחונית, שצהל מפסיק לפעול במחנות הטרור ולא הפליטים, בג'נין ובטולקרם ובמקומות כאלו ואחרים, מה יקרה בשרון ובמקומות אחרים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו בכלל לחשוב על הדבר הזה.
אוקיי, והדבר האחרון, ניצחון מוחלט בעזה.
אני חושב שזה אירוע מאוד מאוד מורכב לחזור ללחימה אחרי חצי, אחרי שיחזרו מאות אלפים לצפון, במצב שבו הצבא נמצא. אני יודע שנדמה לנו שלוחצים על הכפתור והצבא שב ללחימה. עינון, אתה שומע היטב את המילואימניקים עם התסכול של ההישגים של העסקה, ואני אסגור את השיחה בסיפור של העסקה. אני חושב שנתניהו כבר שילם את המחיר היקר, נתניהו היה צריך לעשות עסקה הכל על הכל מההתחלה.
לא, אין הצעה כזאת ולא הייתה הצעה כזאת.
אז היה צריך לדחוף לזה, ואם לא, לא לוותר על
המחיר. לא ישחררו את כל החטופים.
יוסי, אתה יכול להגיד לו, אתה יכול להגיד לו שאם זה תלוי במנופרים של חמאס, העסקה מתקצרת עכשיו, עזוב מה שהיה, עכשיו מתקצרת.
הכל על הכל, כבר שילמת את המחיר.
יוסי, אין הצעה כזאת, זה סתם דיבורים, לא? לא הייתה אף פעם הצעה כזאת, ולהפך, יודעים שחמאס רוצה לשמור חטופים לתמיד. זהו, זה המצב.
אתה יודע מה? אז לפחות להביא, אתה יודע מה? אז לפחות להביא במחיר ששילמת, לפחות תביא 70-80 אחוז.
נו, אבל זה לא, מה זה במחיר? זה לא באותו מחיר, נו, מה זה במחיר ששילמת?
למה? אבל כבר שילמת את המחיר.
זה לא אותו מחיר.
אתה שילמת.
בסדר, נו, מחיר שלא ניסו.
אתה שילמת. אני לא רואה את טראמפ נותן לו לחזור ללחימה, אני כן הייתי
לא
מקווה שטראמפ, הלוואי, הלוואי, אבל אני לא רואה שהוא נותן את האוקיי.
עזוב מה רואה, לא רואה, אני שואל אותך צבאית על הניצחון בעזה.
תראה, תראה, כדי להביא את הניצחון בעזה, אתה צריך מלבד המוכנות ואת הרוח ואת החברה הישראלית. אני מזכיר לך מה היה קנה לפני חודש, פחות, כשאיבדנו בפחות משמונה ימים, 15
אז חזרנו לימים שלא רוצים לכבוש את עזה?
לא, לא, זה אירוע מאוד מאוד מורכב בשלב הזה, והסיפור של לגיטימציה בינלאומית, כן אירוע מאוד מאוד מורכב, ולפנות התושבים אירוע מורכב, ולכן הסבירות של הלחימה תיפסק יותר.
יוסי, יוסי, שנה וארבעה חודשים, מה שלא עשינו בשנה וארבעה חודשים האלה, אני בספק אם אפשר לעשות אחרי שמיליון, מעל למיליון חזרו צפון.
אז אני אחזור למה שפתחנו עם הרמטכ"ל וניהול המלחמה, אם הייתה מנוהלת אחרת.
טוב, הרמטכ"ל השם, טוב שיש רמטכ"ל, נראה מה יגידו על הרמטכ"ל הזה. בסדר, לא מסכים איתך, יוסי, לא מסכים איתך, בסדר, נשאר שוב חלוקים, נשאר שוב חלוקים. אני אומר שהדרג המדיני לא הצליח את ההישגים בעזה לממש לכדי פעולה מדינית.
למה הצבא...
גם לא ניסו, גם לא ניסו.
ברק, ברק, צא מזה רגע. אם היית אומר לי, תשמע, הצבא הביא פה הישג, נגיד כמו לבנון, הטיעון הזה נכון. מול לבנון הבאנו הישג צבאי מרשים שהיה צריך להיות מתורגם.
יוסי, שר דורש לסיים. שר דורש לסיים, אז באמת תודה רבה שהיית איתנו.
תודה, יוסי יהושע.
תודה רבה.
בסומות. שלום רועי ברוך.
שלום וברכה, בוקר טוב.
אח של אוריאל, השם יקום דמו, שגופתו מוחזקת ברצועת עזה, חבר פורום תקווה. סליחה?
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
מה אתה אומר הבוקר הזה?
קודם כל, אנחנו מאוד שמחים שברוך השם השתחררו עוד שלושה חטופים אתמול, ובכלל... בשבועות האחרונים שמשחררים חטופים, אנחנו מאוד שמחים, מתרגשים, ברוך השם. מצד שני, יש לנו דאגה גם מאוד גדולה. יש לנו, אנחנו דואגים להמשך. אנחנו רואים, ברוך השם, שראש הממשלה שלנו נוסע לנשיא ארצות הברית, לדבר על השלב הבא, לגבי ההמשך של העסקה בעצם. ואנחנו... מצד הזה אנחנו גם, ומעודד אותנו מאוד, מעודד אותנו מאוד למצב הזה שדונלד טראמפ מתערב פה, וברוך השם, יש לנו כרגע, היה דאגה מאוד גדולה לגבי היום ה-16, לתחילת הדיבורים בעצם על המשך העסקה, והפחד היה זה שיתחילו לדבר על המשך הלחימה, כן ימשיכו, לא ימשיכו, ו... אולי זה יעקב בעצם את החזרת החטופים שכרגע נמצאים בעזה.
בוא תספר לנו, אתה יודע, אוריאל נחטף ממסיבת הנובה. רק אחרי שבעה חודשים הודיעו לכם שהוא נרצח וגופתו מוחזקת בעזה בידי חמאס. תספר לנו נסיבות חטיפתו.
אוריאל היה בנובה, ושפינו את נובה בשש וחצי, הם יצאו לכיוון הבית, הוא וחבר שלו, מיכאל יואב, השם יקום דמו. ומה שהיה שם בעצם זה שהם הגיעו לסיבוב מסלטים, אז הם התקשרו אלינו, אמרו שיורים עליהם מחבלים, שיש מחבלים בשטח, ובערך בשבע ורבע בבוקר, אז ירו בהם, אוריאל נורא, והוא נחטף אחרי שהוא נורא, וזהו, הוא נחטף מסיבוב מפלסים בעצם.
כן, ומחר אנחנו ישראל מתחילה את המסע ומתן על השלב השני של עסקת החטופים. מה אתה מקווה שיהיה?
אני מקווה שהעסקה תימשך. אני בהתחלה ממש הייתי, כאילו לא האמנתי שזה ימשיך. היום יש לי יותר אמונה בעקבות האיום של דונלד טראמפ לגבי הטרנספר של 1.5 מיליון תושבים למצרים וירדן. ואתמול ראיתי שהוא אמר עוד פעם, שוב פעם, שלוש פעמים, שהם יעשו זאת, יעשו זאת, יעשו זאת. אז אני מאוד מעודד.
רגע, בהתחלה לא היית אופטימי לגבי העסקה בכלל, השלב הראשון?
לא, אני פשוט מאוד לא הבנתי את איך העסקה בנויה. בעצם חתמו עסקה על 33 חטופים,
נכון.
ועוד 64 לא רשומים ברשימה. אז פשוט מאוד לא הבנתי למה לא סגרו את כל העסקה מראש על כל ה-98 שהיו מאז. בתחילת העסקה היו 98 חטופים בעזה. ולא הבנתי למה חותמים רק על 33, זה היה העניין. עכשיו, ברגע שכבר חתמו, ברגע שכבר נכנסנו לקטע של העסקה, אז אני רוצה שהיא תימשך עד הסוף ושנחזיר את כל החטופים, את כולם, את החיים ואת הנרצחים. חייב להחזיר אותם, כי אחרי זה יתחילו לשקם את הרצועה, ואם יישארו לנו שם חטופים חיים, או חטופים נרצחים, שזה בכלל, אם יבנו שם ויתחילו לשפט ולבנות, ויש לנו גופות שמוחזקות שם ואנחנו לא יודעים איפה הם, אז זה יהיה ממש מסוכן ובעייתי. אבל ברגע שדונלד טראמפ נכנס פה לתמונה בעצם, וכאילו הוא נתן לנו בעצם איזה סוג של ערבות, ולי היה חסר את הערבות הזאת, כי אמרתי כל הזמן שאף אחד לא יכול להיות ערב בעסקה, למה? כי כאילו אם יהיה כתוב אוריאל ברוך צריך לחזור ביום ככה וככה, וחמאס החליט לפוצץ את העסקה ביום הזה דווקא, אז בעצם לאף אחד אין ערב שהוא יביא לי את אוריאל ברוך, שום אחד לא יכול להיות ערב בעצם. כן. אבל ברגע שהנשיא דונלד טראמפ נכנס לתמונה בצורה מאוד חזקה ואגרסיבית, אז הוא אומר, כן, אני אפנה אותם, וכן, יהיה שערי גיהנום, וכן, ויהיה ככה וככה, וזה נראה באמת שכן מתייחסים למילים שלו ברצינות בעולם.
כן.
אז זה נותן לי סוג של ערבות, נותן לי סוג של... וחד וחלילה שאני לא מזלזל במדינה שלנו, בצבא שלנו, בחיילים הגיבורים שלנו, שעשו פה עבודה מדהימה והכל, אבל היה צריך פה את המדינה החזקה הזאת שתבוא מאחורינו ותגיד, אתם יודעים מה, הפעם אל תשחקו איתם משחקים, וזה חשוב לנו מאוד.
ברוך השם שהוחלף הממשל בארצות הברית, אתה יודע, זה משנה מאוד את כל תשים לב שאנחנו כבר לא שומעים על הסיוע ההומניטרי וכל מיני, מה שהממשל הזה כל היום, ושהאמברגו הוסר, ופתאום מדברים על טרנספר, ופתאום מדברים על ניצחון, והאירוע השתנה מן הקצה אל הקצה, כלומר, אנחנו באירוע אחר.
אז זהו, בשבוע האחרון נראה יותר שינוי לכיוון הנכון, בוא נגיד ככה.
תגיד לי, רואי, קודם כל, אומרים לי כאן, כותבים לי כאן, שצריך על פי השלב ב' צריך להתחיל, לא יאוחר מהיום ה-16, ולא מתחילים ביום ה-16. עכשיו תגיד לי, אחיך אוריאל, אב לשניים, בני כמה ילדים?
אוריאל נשוי, הוא אבא לשניים, יש לו ילד אחד בן 9 וילד אחד בן 6.
ספר לי על
הילדים. שלב ואופק.
ספר לי על
הילדים. ילדים מדהימים, ילדים מקסימים, מתגעגעים מאוד לאבא שלהם.
מה אומרים להם באמת? אומרו להם
תראי, מה שהמליצו לנו להגיד, ובהתחלה לא, היה אי ודאות בעצם, אז היינו אומרים להם שאבא הלך לאיבוד, אנשים רעים חטפו את האבא, אבא יחזור, אבא פה, אבא שם, ובסופו של דבר, שהודיעו לנו שאוריאל בעצם נרצח, אז היינו צריכים לדבר עם הילדים בצורה אחרת, להסביר להם שאבא כבר לא יחזור, ואבא... וקשה מאוד, ילד לא כל כך מבין, הם מבינים כאילו מה זה בן אדם שנרצח, מה זה בן אדם שאמת.
ילד בן 9 אמור יותר להביא, איך הם באמת מתמודדים מאז הבשורה שאבא לא ישוב?
עוד פעם, זה קשה להם מאוד. קשה להם מאוד. הם עדיין שואלים שאלות, עדיין יש להם שאלות מאוד קשות שמפתיעות אותך ואתה עומד באלם.
כמו מה?
אז,
כמו
מה? אז וחלילה לא עליך ולא על כל עם ישראל, אבל זה קשה מאוד. זה כל מיני כאלה, ופתאום הוא יכול להגיד, אני מקווה שאבא יחזור מאושר ובריא ושלם, ושהחיילים ינצחו את המלחמה. כאילו, עוד פעם, זה ילד, הוא לא מונח ממש בעניין, ועוד הוא רוצה את אבא שלו בחזרה.
כן, וישבתם שבעה, אני מבין, בלי קבר?
כן, וזה כל העניין בדיוק, שאנחנו, למה באמת צריך את הסגירה הזאת במוח, הרי בהיגיון כולנו הבנו את הסיפור, וחלק כן הבינו, חלק לא הבינו, אבל בגדול מבינים את העניין, אבל עדיין אין לנו סגירת מעגל. מה זאת אומרת? המוח שלנו לא מוכן לקבל את זה עד שלא רואים את זה בעיניים. אז אנחנו, ככה זה בעצם בנוי. בעצם בנוי שבן אדם נהרג, נרצח, אז בעצם לוקחים אותו, מזהים אותו, קוברים אותו, יושבים עליו שבעה, ואז יש איזה סוג של סוג של האבלות בעצם, שלאט לאט מתנתקים, לא שוכחים, עדיין כואבים, אבל עדיין האמת משתכח מהלב. אצלנו אין את הדבר הזה, כי האמת כאילו הוא עדיין חי.
כן, ועשיתם, אני מציין שוב, ישבתם שבעה, עשיתם את כל הטקסים היהודיים שכרוכים באבלות, אבל בלי קבר.
נכון, נכון מאוד, עשינו אזכרות, עשינו שבעה, עשינו את כל הברכות, מה שצריך, ובלי קבר, כן. ופה היה הקטע של גם מבחינת זה ששאלת אותי לגבי ילדים, בעצם, אז הקטע של הקבר בעצם, שהולכים לקבר של אבא, אז ילד יותר מבין את זה, זה יותר מסתדר לו גם
בביטואלי. שהדר הקבר הפעם, איך אומרים, מצית את התקווה שאולי אבא יחזור, ואולי
כן, בדיוק, יש עדיין עוד את החלומות, ואת התקוות, ואת הציפיות, ומקווים עוד לנס, ויש הרבה פה עניינים. אבל בסופו של דבר צריך את הסדר הנכון, ולא סתם גם ביהדות יש את כל הסדר, איך לעשות את זה על פי הסדר, שזה יתקבל על המוח בעצם.
רואי, אז אתה מאמין שזה, העסקה הזאת הושלם, ואתם תסכו ל...
אני מאוד מאוד מתפלל שהיא תושלם.
להביא את אחיך לקבר ישראל, ולזכור את אותו מעגל שאתה...
כלומר, אתה בעד לסיים את המלחמה עכשיו?
אני בעד, אם עצרו את המלחמה, כן, להמשיך איתה. אני ממש, זה לא הדעה שלנו במשפחה, אנחנו ממש היינו בעד לחימה אגרסיבית, בעד עצירת סיוע הומניטרי, סיפוח שטחים מעזה, כל מה שצריך לקחת להם, לרוצחים האלה, אנחנו היינו בעד לקחת להם את החיים, את האוכל ואת האדמה ואת התרנגולות. אבל ברגע זה, שעצרו את המלחמה והחזירו מיליון אזרחים לצפון הרצועה, אז אני מבין שכרגע לדרוש את הדרישות האלה ויהיה טיפשים מצידי, אני ההפך, אני דורש מהמדינה שלי ומראש הממשלה שלי שיעצרו באמת, שיפסיקו כרגע, שימשיכו את המצב כמו שהוא כרגע, ממש כרגע, אותו דבר, עד לסוף החזרת כל החטופים, פשוט מאוד. ושאחרי זה יתמודדו עם ההשלכות בתור מדינה, בתור צבא. יהיה לנו איך להתמודד, אבל קודם צריך להחזיר את האזרחים שנחטפו מהבית שלהם, לקחו אותם עכשיו למדינה זרה, לארץ אויב. צריך להחזיר אותם קודם כל לפה.
אוקיי, רועי ברוך, אח של אוריאל, השם יקום דמו.
תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.
מה שהיית איתי.
להתראות, פרסומות. אוקיי, במסגרת השירים של הדור הצעיר של משפחת מגל ששולחים לי, נשמע עכשיו את התקדמתי ממך, איתי לוי וססון איפרם שאולוב.
הכוכב החדש.
כן, כן, כבר די הרבה זמן. בוא נשמע מה הדור הצעיר שומע.
רוצה מאיתנו.
מה שומע, איך אומרים, מה שומע הנוער? מה שומעים הצעירים? בעוד חמש, פסל תקין. שתיים, אחת.
זאת לא אשמתי שהייתי עיוור, גם ככה היית מבטרת. היה לי חלום שאני לא זוכר, אבל בטח היית משקרת. ואומרת לי, אל תלך, אתה בדם שלי. קרה לי בדיוק את אותו הסיפור, נלחמתי עליה בכוח. וכולם אמרו לי, תראה זה ברור לי, אתה לא מרגיש לנו נוח. היא אומרת לי, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם שלי. וכל הלילה
אני מעלה תמונות שתראי שהתקדמתי, כאילו תראה זה אשכרה הדור הצעיר, הוא מעלה תמונות שהיא תראה שהוא כבר עם מישהי אחרת. כבר תראה אני מנתח לך את המילים שהן משמעות.
עכשיו זה ברור לי פה כל העניין, היא שיחקה לנו ככה במוח. אם הייתי רואה את הכל ממזמן, אז היה לי תומץ לברוח. היא משקרת לי, אל תלך, אתה מדם שלי. אל תלך, אתה מדם שלי. והיא משקרת ממש כמו כישוף, אני לא מצליח ללכת. כזאת הכנפיים, קשה לי לעוף, אף פעם היא לא מבטר. ואומרת לי, אל תלך, אתה מדם שלי. אל תלך, אתה בדם שלי. וכל הלילה אני בין תספיחים, היא לא עונה לי, מה יגידו עליי כל האחים?
וכל הלילה בין תספיחים, היא לא עונה לי.
נגיד תודה לשרה פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לאחרים על השידור שקד מורג ואיציק אהרון, לאורחים בדיגיטל רעות מתיקיהו ארגון, עידו טבת ואלון גבאי, תודה רבה שהייתם איתנו.
תודה רבה אילון.
יהיה פה גם מחר
מילון קטן.
יום שני יהיה פה בן כספי. תודה, להתראות.
וכל זה בגללך.